לחיים, לחיים, שיהיה לנו הרבה שמחת פורים, ולהמשיך את זה לכל השנה כולה. אנחנו היום בפרשת תצווה, והתורה בהתחלת הפרשה מספרת לנו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, ואת בניו איתו מתור בני ישראל לכהנו לי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תעשה את אהרון ובניו לכהנים, תוציא אותם עם ישראל, תעשה לכהנים. ומיד אחרי זה אומר הקדוש ברוך הוא, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. תעשה את הבגדים שיעשו כבוד ויעשו תפארת. ואז השם אומר, ואתה תדבר על כל חכמי לב שיעשו את הכהנים, שצריכים לעשות את הבגדים, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. מה הפירוש ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי? אומר רש"י, לקדשו לכהנו לי, לקדשו, להכניסו בכהונה על ידי הבגדים, שיהי כהן לי. זאת אומרת, התורה פה אומרת, איך הכהנים נהיו כהנים? על ידי הבגדים. וכאן בא לנו שאלה עצומה, אנחנו יודעים בעצם שבגדים זה דבר חיצוני. אז למה התורה אומרת שהבגדים הם אלה שעושים את הכהן לכהן? אבל בעצם בתשובה לשאלה הזאת, יש גם תשובה מאוד פנימית להמון שאלות שיש לנו. שני שאלות גדולות שיש לבני אדם, שבאיזשהו מקום אנחנו מרגישים הרבה פעמים שאנחנו עושים הרבה דברים בלי חיות, בלי התלהבות, בלי הרגשה. באיזשהו מקום אנחנו מאבדים את הקשר הפנימי לדברים. זה מדובר גם בעבודת השם וגם בחיי העולם. לפעמים זוג, בני משפחה, מרגישים שהקשר הפנימי שלהם במשך הזמן נכבה. הם עושים דברים מצד הרגל, מצד שגרה, אבל את הקשר הפנימי הם מאבדים. אותו דבר גם בחינוך הילדים אנחנו עושים. אנחנו עושים את הדברים שהילדים צריכים, אבל לפעמים אנחנו נשחקים ונסחטים ולא מרגישים את אותה התלהבות שהיה לנו פעם. מה הפתרון לזה? מה עושים לזה? אז בעצם התשובה תמונה בפרשת השבוע הזה, ונראה איך, מה הסוד הפנימי, איך לבן אדם יכול לפרוח עוד פעם, להתחדש עוד פעם. אז בואו נחזור דבר ראשון לשאלה. אנחנו יודעים שבגדים זה נקרא מהמילה בוגד. לפעמים אדם נראה בחוץ מאוד יפה, וכשמתקרבים אליו הוא לא כל כך יפה. הוא לא כל כך עדין, הוא לא כל כך נעלה. ולפעמים אנשים שהולכים בגדים פשוטים מאוד, שאתה מתקרב אליהם, נפלא. אנשים קדושים וטהורים. אז הבגד הוא לא דווקא זה שמסמל את האדם מיהו. אז פה באה השאלה, איך התורה כל כך מתארת את אהרון, איך תהיה אהרון, איך תהיה כהן על ידי הבגדים. 40 פסוקים על זה נאמר. תפילין ציצית זה בכמה פסוקים, ופה עריכות עצומה. עוד שאלה, אומרת הגמרא במסכת זבחים, בזמן שבגדיהם עליהם הם נקראים כהנים, אין בגדיהם עליהם הם לא כהנים. הבגדים עושים את הבן אדם לכהן? אנחנו יודעים הפוך, שהבגדים שבן אדם משקיע בבגדים, שבן אדם חי בבגדים, זה מרוקן אותו מהפנימיות שלו. הוא חי בעולם החיצוני. הוא חי בדבר שאין לו משמעות, שאין לו פנים. והרבה פעמים שבן אדם משקיע בדברים החיצוניים שלו, זה מגלה לנו מי הוא באמת. זה מגלה שאתה בתוכתך, אתה ריק. היה לנו פה בחור לפני זמן שבא לפה, התחיל להתקרב, אבל הוא הלך, אתם יודעים, יש אנשים שעושים עם בשערות כל מיני צבעים. היה לו צבע אדום, סגול. ופעם שאלתי אותו, מה הסיבה שאתה עושה את זה? הוא אומר, אני רוצה לצפצף על העולם. ואני אומר לו, אולי, אולי יש בזה עוד משהו. אנחנו יודעים שבן אדם שלא מרגיש טוב עם עצמו, שחסר לו ערך עצמי, הוא מחפש את המשמעות שיש לו כלפי עצמו. וכשהוא לא מוצא את זה בו עצמו, הוא מחפש את זה בחוץ. וכשאנשים מסתכלים עליו, מביטים עליו, מכבדים אותו, הוא תופס מקום אצלם, זה נותן לו ערך. הרבה אנשים שלובשים את הבגדים מיוחדים, בעצם הוא אומר בזה, חסר לי הערכה, אני מרגיש ריק בפנים. כמו בן אדם עני שמבקש הצדקה, הוא אומר אין לי כסף. בן אדם שמחפש להתבטא בחוץ, הוא אומר אין לי ערך עצמי. אז אני אומר לאותו בחור, אולי זה שאתה הולך כל כך משונה וכל כך אחרת, אולי זה מראה משהו על עצמך. הוא קלט את זה מאוד עמוק. אז איך התורה עושה סיפור שלם מהבגדים? אנחנו מכירים את הסיפור שפעם היה בן אדם, היידיש מנש, שנסע ממוסקבה למינסק. נסיעה ארוכה ארוכה, ופעם הרכבות לקח המון זמן, והלכו לישון, אז הוא נכנס לתא, והיה שם שתי מיטות, הוא היה במיטה אחת, ונכנס אחד מהמפקדים של הצבא הרוסי, ונכנס על המיטה השנייה. הלכו לישון, שתיהם הורידו את הבגדים, שמו על הכיסא, והיהודי אומר למבקר של הרכבת, לאחראי, בבקשה, בשלוש בלילה תעיר אותי, אני צריך לצאת. הוא העיר אותו בשלוש, ובלי כוונה היה חושך, הוא לא שם לב, הוא הלביש את הבגדים של אותו המפקד של הצבא הרוסי. הוא בא הביתה, נכנס הביתה, אשתו מסתכלת עליו מכף רגל עד ראש, מה את מסתכלת? הוא אומר, תסתכל בריא. הוא מסתכל בריא, אומר, אוי וי, מה קרה פה? המבקר הזה אמרתי להעיר אותי, ובמקום זה שהוא העיר אותי, הוא העיר את המפקד הרוסי הזה, הוא העיר. זאת אומרת, יש בן אדם שכל המשמעות שלו זה רק הבגדים. יש סיפור נפלא על הרבי מהרש, שמישהו משקיע את עצמו בבגדים, לפעמים הוא מאבד את היד שבו. אז בזמנם היה אופנה, ואיך שהיום אופנה, אבל אז בזמנם האופנה לא הייתה ששמים כיסים בחלק העליון של החליפה. ואז זה נכנס לשוק, התחילו לעשות אופנה ששמים את הכיסים. ואותו יהודי היה, הלך למוסקרה, לעשה עסקים, אז הוא החליט להידמות לסוחרים, אז הוא גם שם בחליפה את הכיס העליון הזה. כשהוא נכנס לרבי מהרש, הרבי מהרש הרגיש שהוא קצת מתחיל לבזול לעולם הגוי, הוא קצת רוצה להידמות אליהם, אז הוא אומר לו, אתה מכיר אמרה, היד היד בזדקשנה. מה הפירוש? יש אנשים שעושים תפילין וצדקה ושבת, אבל שזה בא להוציא כסף מהכיס, זה לא. אז הוא אומר, אתה היד היד בזדקשנה, מה הפשט? אז הוא אומר, עד עכשיו, היד שלך היה מאוד גדול, מהראש עד לכיס שבמכנסיים. אבל ברגע ששמת לך את הכיס בחלק העליון של החליפה, היד שבך נהיה יותר קטן. זה שאתה רץ אחרי העולם הגוי להידמות, זה עושה שהיד שבך נהיה קטן. אז השאלה איך זה מתאים לכהנים. אז במה פרשים הרמב"ן והנציב, אבן עזרא ועוד הרבה הרבה, מסבירים באופן כללי שני נקודות. נקודה ראשונה מסבירים שזה פעל על עם ישראל, שעם ישראל ראה את הכהנים בבגדים כל כך יפים, זה עורר בהם כבוד לעבודת השם. זה עורר בהם חשק ורצון לעבודת השם. עוד פירוש שזה פעל על הכהנים עצמם. הכהן עצמו שהוא הלך עם בגדים יפים, כמו שאנחנו רואים למשל, שחייל בצבא הולך עם בגדים. רופא שהוא עובד בבית הרפואה, הוא גם הולך עם בגדים. אני מכיר רופא שהיה מנתח גדול מאוד בארץ, ואני ידעתי שבבית יש לו הרבה בעיות. אשתו עזבה את הבית, שתי הילדים שלו עזבו את הבית, היה לו מאוד מאוד. אז אני אומר לו, איך אתה מצליח לעשות ניתוחים כל כך מסובכים, שאתה יודע בראש ובהרגשות, אתה מלא 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 עם כל מיני תברים שתופסים אותך. אז הוא אומר, ברגע שאני מלביש את החלוק הלבן, אני נכנס לבלון, לבועה אחרת, ואני שוכח מהכל. בגד מכניס את הבן אדם לעולם אחר. כמו שהרבה בתי ספר, הילדים יש להם אותה התלבושת. ורואים בחוש לפעמים כשהם עוזבים את הבית ספר, רואים פתאום הילדים האלה משתנים. אז אותו דבר כשהכהן ילביש את בגדי כהונה, זה פעל עליו, שהוא עשה את העבודה בהרבה יותר רצינות, בהרבה יותר פנימיות, בהרבה יותר רגש. אבל אף על פי כן צריך עוד יותר להבין. יש על פי ההלכה, שעשו את הבגדי כהונה, היו צריכים לעשות אותם לשמה. שעשו את הצבע של הבגדים, גם היו צריכים לעשות לשמה. אם הבגדים זה רק עניין חיצוני שמשפיע על עם ישראל או על בני ישראל, למה צריך שהבגדים יהיו לשמה? עוד יותר, על פי ההלכה, אסור לעשות חציצה בין הגוף של הכהן לבגד. למה לא? אם זה רק בשביל לעורר דברים מסוימים, למה אסור שיהיה חציצה? צריך ללכת לטבול במקווה לפני זה. מה הקדושה שיש בזה? עוד יותר, שעל פי ההלכה, אם חס ושלום, הכהן עבד את העבודתו בלי בגדי כהונה, חס שלום זה היה דבר מאוד 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 רציני. עד כדי כך. אז כאן צריך להבין מה העניין הפנימי של הבגדים. כדי להבין את זה, נקדים מדרש. אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה אקרב אליך, אקרב אליך את אהרון ובניו, לכהנו לי. אומר המדרש, הרה לו, ומשה היה רע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תורה הייתה לי, היה לי תורה, ונתני עליך, נתתי אותה לך, שאילולי היא, איבדתי עולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה להרגיע את משה, אומר למשה שלא יהיה לך רע, מכיוון שאת התורה נתתי לך. ופה באה השאלה הגדולה, העצומה, שכל אחד שרואה את המדרש, משה רבנו כתוב שמשה היה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, הוא הרגיש שהוא הכי שפל בעולם. ופה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, תיקח את אהרון לכהנו לי, הרע לו, הוא מרגיש רע, למה הוא מרגיש רע, ריבונו של עולם? עוד יותר, שהשם אומר לו, לך להוציא את בני ישראל, משה אומר, שלח לה ויד תשלח. משה רבנו לא הלך לגאול את עם ישראל, עד שהשם הבטיח לו, שאהרון שמח בליבו, שמשה הולך להוציא את בני ישראל. איך יכול להיות שהוא הרע לו? ויש פה כמה ביורים, יש ביור נפנה של הפשיסחי רבה, אבל היום אנחנו נראה ביור של מה הרמשיק, שזה נקשר למה שאנחנו מדברים. אומר הרמשיק, מה שהרה למשה זה לא שאהרון יהיה כהן. מה שהרה לו, מה שכאב לו, איך עושים כזה עניין גדול מבגדים. מה שאנחנו שאלנו מקודם, שבגדים זה בוגד, שהבגדים זה דבר חיצוני, זה דבר לכאורה, שעושים מזה טרס, זה דבר שלילי, זה כאב למשה. מה באמת הלך משה רבינו? איזה הוא הלך? איזה בגדים? אז אומרת הגמרא, מסכת תענית ועוד מקומות. במה שימש משה כל שבעת ימי המילואים? במה הוא הלך? אומרת הגמרא, בחלוק לבן. רב כהנא מתני, הוא אומר, בחלוק לבן שאין בו עירמה. מה זאת אומרת? בדרך כלל בכל בגד יש לו עוד חתיכות שתופרים אותו. נגיד את הצוואר ששמים על הבגד, זה עוד חתיכה שתופרים. אומר רש"י, את השרוולים גם תופרים. אז אומר הרש"י ועוד מפרשים, שלחלוק של משה לא היה את הצווארון הזה. לא היה לו את השרוולים. שהלך מאוד פשוט, מאוד פשוט. לכן למשה היה קשה מאוד, איך זה באמת שעושים טרסק אהרון, שהולכים לעשות את הכהונה, עושים בגדי 40 פסוקים, איך עושים את הבגדים? זה היה השאלה של משה. עוד יותר, אנחנו יודעים שחס ושלום, אם עושים יידישקייט, את הבגדים עיקר, חס ושלום זה היפך יידישקייט. נכון שבגדים זה חשוב, אבל לא לעשות אותם לעיקר ביהדות. היה כאן בחור שבא ממשפחה חסידית, ומצד איזה סיבות קצת ירד מהדרך. ואז ששוחחנו איתו, אז הוא אומר, שאבא שלי אמר לי, בבית תעשה מה שאתה רוצה. בחדר שלך תעשה מה שאתה רוצה. אבל מה אני מבקש לך? רק דבר אחד, שאתה יוצא החוצה, תלביש את החסידי שבגודים. אומר הילד, וזה מאוד הוריד אותי יותר. פתאום תפסתי שהיידישקייט, זה לא דבר פנימי, זה לא דבר אמיתי. זה דבר של שואו, דבר חיצוני, וזה כאב לי יותר. אבל למשה רבינו היה כואב, מה הבגדים האלה? מה העניין של הבגדים האלה כל כך? מה באמת העניין של בגדים? אז איך שכתוב בחסידות, שהשורש של בגדים הוא נעלה מאוד. זה אור מקיף. עד כדי כך שהצמח צדק אומר שהאור מקיף הזה, מכיוון שהוא מקיף על הבן אדם, בבחינה מסוימת יש לו אור שהוא יכול להשפיע על הבן אדם. מה שאתה מלביש, המלובש מושפע מזה. מה היה אצל משה? אז כאן יש הסבר נפלא של השלה והחתם סופר. אומר השלה הקדוש ככה, שכתוב הפסוק, אל יבוא בכל עת אל הקודש. אהרון בבעל יבוא בכל עת, אבל משה נכנס לבית המקדש אל המשכן כל פעם שהוא רצה. איך זה? והעניין אומר השלה הקדוש, כי משה רבינו עליו השלום לא היה זר. למה? כי החומר שלו זך קדוש וטהור, כמו כותנות אור באלף. כתוב שהאדם הראשון ילביש לפני החטא כותנות אור, ואחרי זה כותנות אור בעין. שמה? כי שנולד משה רבנו נתמלא הבית אורה, אומרת הגמרא במסכת סוטה. אבל אהרון היה בו זרות, והוא צריך לתיקון שמן משחת קודש, וגם אחרי ששמו לו את המשחת קודש, לא הגיע למעלת משה שלא היה לו זרות. משה רבנו במהות שלו היה טוב, במהות שלו היה קדוש. אומר החתם סופר, שאתה עושה בגד, אתה עושה את זה תמיד מחתיכות חתיכות. מה זה אומר? אומר ככה, המלאך מתחילת בריאתו הוא נוצר שהוא קדוש, הוא טהור. הוא לא ישתנה. מה שאין כן הכהן, הוא מתקדש והולך מילדותו עד שיגיע למדרגת לבוש הבדים. הכהן הוא לא צומח קדוש, לאט 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 לאט. לכן הבגדים של הכהנים היו מתפירות תפירות, מחתיכות חתיכות. כי הקדושה שלו לא נגמרה בבת אחת, שלב שלב שם. מה שאין כן משה רבינו, מתחילת יציאתו מבטן ולידה והיריון, נתמלא כל הבית תורה. ולכן במהות שלו הוא היה קדוש. לכן הוא הלך בחלוק לבן, שאין בו תפירות, אלא אריג אחד היה בו. זאת אומרת, משה רבינו לא צריך את הבגדים מכיוון שהוא קדוש. אנחנו, הכהנים, שאנחנו צריכים לגדול ולצלוח שלב שלב, אנחנו אלה שצריכים את הבגדים. אז מה שכתוב בחסידות, לבגדים יש המון כוח. מצד אחד, הבגדים אומר הצמח צדק בשם הזוהר הקדוש, שבגדים זה כמו כנפיים של ציפור. יכולים להרים את הציפור ויכולים להוריד את הציפור. הבגדים יכולים להרים את הציפור וחס שלום יכולים להוריד. רביל אל פריצ'ר ועוד הרבה ספרי חסידות מסבירים למה רבקה הלבישה את יעקב אבינו בבגדים של עשיו, כיוון שהוא היה צריך להגיד משהו שהוא לא 100% אמת, אנוכי עשיו וכו' וכו'. היא רצתה להוריד אותו במדרגה שהוא יוכל לשקר, לכן הלביש את הבגדים של עשיו. הרוז'ה נראה ואומר למה הצליחה האישה של פוטיפר לתפוס את לגעת ביוסף הצדיק, ותתפסהו בבגדו, היא תפסה אותו בבגד. וכשיוסף רצה להשתחרר מהקליפה הזאת, ויעזוב בגדו בידה. היערות דבש אומר שגירוש ספרד, למה זה קרה? אומר דבר נורא, הלבישו שם בגדים של נוכרים, התאימו את עצמם לבגדים של נוכרים. זאת אומרת שבגדים יכולים חלילה להוריד, מצד שני, כמו כנפיים יכולים להרים, בגדי שבת מרימים. אנחנו מכירים את הסיפורים על האחים הקדושים, שהלבישו את הבגדים ביום חול, והתעלו, והמגיד אומר, למה? בגלל שלבשתם בגדי שבת. זאת אומרת, הבגדים יכולים להרים את הבן אדם. אומר המור הזקן שכתוב בתורה, בספר בראשית, פרק הלמד, פסוק י' א', בגד, במזל טוב. אומר אלתרבה שבגד זה בא מהמילה בוגד, וגם בגד בא מזל טוב, הבגד יכול להרים את הבן אדם. לכן כתוב בגמרא שהבגדים זה הכבוד של הבן אדם, זה מרים אותו. אז פה השאלה, איך אני מתייחס אל הבגדים? מה הם השלילי שלהם ומה החיובי שלהם? ולמה זה יש להם כזאת עוצמה של אור מקיף? בכדי להבין את זה, נעבור לעוד משהו שגם נקרא בשם לבושים. אנחנו יודעים שלבן אדם יש את הנשמה האלוקית ונשמה הבהמית. יש לו 10 כוחות, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. שכל ומידות. אומר אדמור הזקן בספר התניא, שיש לו גם לבושים. מה הלבושים? אומר אדמור הזקן, מחשבה, דיבור או מעשה, זה הלבושים שיש לבן אדם. מה הפירוש? לבוש מגלה את הבן אדם. כשהבן אדם הולך החוצה, הוא הולך עם בגדים ומגלה אותו. אומר אדמור הזקן שלבן אדם יש שכל, חוכמה בינה דעת. איך החוכמה בינה דעת הזאת מתגלית? איך היא יוצאת? איך אני לבד יודע שיש לי שכל? זה בא במחשבה, דיבור ומעשה. כשאני חושב, אני יודע שהמחשבות באות משכל. מכיוון שלא כמו שהרבה אנשים חושבים ששכל ומחשבה זה אחד, שני דברים. אני יכול לחשוב שאחד ועוד אחד הם 6. אני לא יכול להבין שאחד ואחד הם 6. שכל זה דבר אחד ומחשבה דבר שני. החוכמה, איך היא מתגלית? על ידי מחשבה, דיבור ומעשה. איך ההרגשות שלי, האהבה שלי, החסד שלי, הגבורה שלי, התפארת, כל המידות מתגלות? אותו דבר על ידי המחשבה, על ידי הדיבור ועל ידי המעשה. המחשבה מגלה את זה לעצמי, הדיבור והמעשה מגלה את זה לזולת. זאת אומרת שבעצם השכל והמידות הם העיקר, המחשבה, דיבור ומעשה אין להם בעצם מהות. אם לא היה לנו שכל או מידות, לא היה לנו מציאות של מחשבה, דיבור ומעשה. כך שכל המהות שלהם הם לא עניין בפני עצמו, זה רק מגלה, מוציא, ממשיך את זה החוצה. אומר אדמור הזקן, למחשבה, דיבור ומעשה, גם שזה לבושים, ואני יכול להוריד אותם ולהלביש אותם כמו לבושים, אבל יש בזה המון עוצמה. הדבר ראשון, קיום תורה ומצוות להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני יכול רק על ידי מחשבה, דיבור ומעשה. זה עניין אחד. אבל היום אנחנו נראה עוד עניין. זה מאמר, יחידות שלמה של אדמור הזקן. אנחנו לא ניקח את כל העניין, רק פרט אחד. היה פעם חסיד שנכנס לאדמור הזקן, ואומר לאדמור הזקן, אין לי חיות, אין לי התלהבות, אין לי רגש, אין לי שום דבר. איך אני יוצא מזה? איך אני יוצא מהקטנות המוחים שלי? איך אני יוצא מבחינת העיבור שלי? אני כמו לא נולדתי. אז אדמור הזקן פתח את התנ"ך, והיה בדיוק העניין של אישה אחת צעקה אל אלישע, והסביר את כל הפרק הזה לפי על התשובה. ואנחנו נראה היום רק פרט אחד. אומר אדמור הזקן, לפעמים בן אדם הוא בבחינת עיבור. מה זה עיבור? הוא לא מתפתח, הוא לא צומח, הוא לא גודל. והוא מרגיש שהבן אדם עסוק רק בעצמו. יש לו בעיות, יש לו קשיים, הוא רק עסוק באגו שלו, בקשיים שלו, בניסיונות שלו, באתגרים שלו. מה עושים? איך אני מגיע אליו? השכל שלו סגור, הרגש שלו סגור, אין לי כלים להיכנס אליו. אז יש אנשים שאומרים, אני אלך אליו, הפוך, אני אזרום איתו. נגלו, אני מבין את הבעיה שלך, אני מבין למה אתה כל כך סגור, למה אתה כל כך סובל, אני מבין את זה. אבל אז ברגע שאני עושה את זה הרבה פעמים, בן אדם, אז יש לו הצדקה למצב שלו. הוא לא מרגיש רע עם המצב שלו, זה טוב, ככה זה צריך להיות, אין עליי שום תביעות. מישהו אחר יבוא להגיד, אני לא מבין אותך, למה אתה כל כך סגור, למה אתה כל כך מצומצם, למה אתה כל כך לא יוצא מעצמך. ואז הבן אדם הזה יותר נסגר, לא מבינים אותי בכלל, לא מרגישים אותי, לא יכולים להבין את הבעיות שלי, לא יכולים להבין שאני לא יכול לצאת במצב שלי. אומר אל תראה, בדבר ראשון אתה צריך להאמין שיש בו טוב. במהות שלו יש בו חלק אלוקם ממש. איך אתה מצליח לגלות את זה? איך אתה מצליח להוציא את זה באור מעקיף? באור פנימי, בשכל, במידות, אתה לא יכול להגיע אליו. באור מקיף אתה יכול להגיע אליו, איך? תלך להשפיע עליו, לעשות מעשים. לדבר דברים טובים, לחשוב דברים טובים, לעשות מעשים טובים. גם אם הרגש שלו, גם אם הלב שלו, אם המידות שלו לא איתו, תגיד לו, תעשה את המעשים בלי רגש. רק תעשה את הדברים בפועל ממש, מה שאתה חושב שזה נכון שצריך לעשות. בן אדם אומר לעצמו, אני לא מסוגל ללמוד, אוקיי, תשב ותלמד. לא מסוגל לעשות את החסד, לך לעשות חסד. תעשה את המעשים שאתה יכול לעשות. הוא אומר, אל תראה בהכוח של הלבושים, זה אור מקיף. והכוח של הלבושים יכולים לפעול על הבן אדם בפנימיות שלו. אפילו שזה נראה לך כלום, עין ואפס, אבל אותם הלבושים, מכיוון שזה אור מקיף, זה יכול לפעול על הבן אדם. וראינו הרבה פעמים בן אדם שאמר לעצמו, יש הרבה סיפורים על מי שנכנסו אל הרבה, ואמרו לרבה, רבה, אני לא יכול חסד לעשות וכו' וכו', והרבה אמר, תתחיל לעשות את המעשים של חסד. אל תזלזל בעצמך, אל תאבד את האמון בעצמך, יש לך את הכוח. תתחיל לעשות את הדברים. תתחיל לעשות אותם בפועל. כמו שאומר החינוך, הלבבות נמשכים אחרי הפעולות. אבל כאן בא לנו שאלה שהרבה אנשים שואלים את עצמם. אנחנו מכירים הרבה אנשים שעושים את המעשים, וזה לא פועל עליהם. כמו שאותו סיפור של אותו הילד שהלך עם כל הבגדים החסידיים, ולמעשה זה לא פעל, זה עשה לו עוד יותר גרוע. יש הרבה אנשים שאני מכריח אותם ללמוד או להתפלל, השם ישמור, זה היפך גורם. לי אמר פעם איזה בחור צעיר, אני שונא את הגמרא. מה הגמרא עשתה לך? הלחץ שהצגידה. למה פה אני לא אומר שהלבבות נמשכים אחרי הפעולות, אחרי המעשים? אבל כאן יש דבר חשוב מאוד. השאלה מה הרצון שלך. אם נסתכל בחינוך, שהוא מביא את העניין הזה של הלבבות נמשכים אחרי הפעולות, הוא אומר, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ויסקו בהתמדה בתורה ומצוות. זאת אומרת, אתה צריך לרצות את זה. אנחנו אומרים, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אנחנו מכירים המון אנשים שלומדים שלא לשמה. הרבה אנשים לומדים שלא לשמה. אז מה, איך אני אומר שמתוך שלא לשמה, בא לשמה? אם הרצון שלך ללמוד לשמה, רק אתה אומר, איך אני אגיע לזה? אני לא יכול להגיע לזה. אתה לומד שלא לשמה, בכדי להגיע ללשמה, אז אתה תגיע ללשמה. זה מה שאומרים אצל חסידים, מתוך שלא לשמה, בתוך השלא לשמה, יש לשמה. בעומק שלו לא לשמה, למה אתה עושה את זה? בגלל הלשמה. מספרים על החפץ חיים, שפעם אמרו לו, איך כתוב שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, והלבבות הולכות אחרי הפעולות, רואים את הקוזקים, הצבא הרוסי שהיו, קפצו לאש, עשו את הכל, בגיל 40 שהלכו לפנסיה, ישבו על יד התנור ולא עשו כלום. אמר להם החפץ חיים, גם שהוא היה קוזק, האתגר שלו, החלום שלו, השאיפה שלו, מתי שאני גומר להיות חייל, אז אני אלך אל, אל המנוחה ואל הנחלה. לכן זה לא פעל עליו. זה יפעל שזה יהיה הרצון שלך, שזה יהיה השאיפה שלך. אותו דבר בעניין של בגדים. הבגדים פועלים לפי הרצון שלך. אומר הצמח צדק, אמרנו בהתחלה שהזוהר אומר שבגדים זה כמו כן אפיים. אומר הצמח צדק, ביור נפלא, מה זאת אומרת? מי מרים את הציפור? הכנפיים? לא, הרצון. אם הציפור לא תרצה לעוף, היא לא תעוף. הרצון של הציפור להניע את הכנפיים, הוא מרים אותה. ואם הרצון חלילה לרדת, הבגדים, הכנפיים יורידו אותה. חשוב מאוד למה אני לובש את הבגדים. אם אני לובש את הבגדי שבת במחשבה שזה יכניס לי קדושת שבת, זה ירים אותי. אם אני לובש את הבגדים כמו שבני ישראל לא שינו את לבושם בכדי להחזיק בקלמקה, בכדי להחזיק את השלשלת של עם ישראל, אז זה הרים אותם. אבל חס ושלום, אם אין לך את זה, אין לך את זה. כל העניין של לבושים התחיל מחטא של עץ הדעת. מה זה העניין של עץ הדעת? לפני זה האדם היה כל כולו טוב, כל כולו קדושה, שהוא עשה את החטא, הרע נכנס בתוכו. נהיה הבדל בין הפנימיות לחיצוניות. נהיה אפשרות שבפנים אתה קדוש, אתה חלק אלוקה ממעל, בחוץ אתה עושה עבירות. הבגדים גם מכסה. כל מה שקורה למעלה מי שתלשל, זה הבגדים, זה ההשתלשלות של ההפרדה הזאת. אבל אומר אדמור הזקן, הבגדים האלה הם גם תיקון. השם נתן בבגדים כוח, שגם אם בפנים אתה מרגיש יבש, שגם אם בפנים אתה מרגיש שאתה לא מקושר, במעשה אתה יכול לעשות. וברגע שאתה עושה, אתה מעורר את הפנימיות שלך, שהיא חלק אלוקם ממעל ממש. אז גם אם בא אליך הנפש הבהמית, ואומר לך, אל תזייף, אל תהיה שקרן, מה אתה עושה כאלה מעשים של מצוות, ברגע שאתה בפנים לא ככה? תגיד לו, בתוך תוכי אני חלק אלוקם ממעל ממש. בתוך תוכי הקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם, אמר השם. בתוך תוכי אני כן קשור לקדוש ברוך הוא. חטא זה רוח שטות. זה בא לי רוח שטות חיצונית, שהיא פועלת אליי והיא משנה אותי. אבל במהות שלי אני אותו דבר. ויש כאן סיפור. היה לפני זמן משפחה, שהאביהם נפטר, ואבא כתב בצבא, הוא רוצה שישרפו אותו. באה משפחה, דיברנו, אבל הם אומרים, מה יכולים לעשות? האבא כתב צוואה, הוא אפילו הלך לראות בדיוק את המקום שישרפו אותו, הוא אפילו כתב שלא יכניס אותו בתוך כזה קופסה, אלא יפזרו את האפר שלו. בדרך כלל מנסים איך אני אשפיע, אז התחלנו לשוחח איתם, אתם יודעים, הנאצים מחשימם, הם שרפו. הם לא רצו שישאר זכר, אתם מצטרפים לנאצים. דיברו, זה לא עזר. אמרנו, מה נעשה אם הבנים והבנות שלכם, ירצה שהם יתחתנו? יהיה להם נכדים. והנכד יבוא וישאל, אני רוצה להשתתח על הקבר של אבא, איפה הקבר, איפה המצבה של סבא? מה תגידו לו, איזה תשובות יהיה לכם? הקשיבו, דמעות היו, אבל ורצה האבא. אנחנו לא יכולים ללכת נגד האבא. ואז פתאום הקדוש ברוך הוא זורק רעיון. אני צריך, אולי תספרו לי על האבא. אז אומרים, כן, האבא היה איש פעם מאוד עשיר. כתב בצבא שלו להשאיר ירושה גדולה לכל הבנים והבנות והנכדים. אבל הקדוש ברוך הוא עשה שהוא השקיע כסף באיזה בנק, עשה פשיטת רגל ולא נשאר לו, עד כדי כך שהוא היה צריך להזדקק אל הילדים. וזה גמר אותו. אז אני אומר להם, תשמעו, אבא שלכם הרגיש כישלון. אבא שלכם הרגיש שאין לו ערך. זה שהוא לא השאיר ירושה, זה הדבר, הטרגדיה הכי גדולה שלו. אבל איך אתם מסתכלים? אתם גם מביטים שאבא שלכם הוא כישלון? לא. אתם מביטים, אבא שלכם הביא אתכם לעולם. אתם זוכרים את האהבה שהוא נתן לכם, את החיבוקים שהוא נתן לכם. את המסרים שהוא נתן לכם. אם אתם הולכים לשרוף אותו, אתם אומרים בזה, אין לך ערך. מה שהוא אמר שישרפו אותו, זה לא הוא. זה הרוח שטות שלו, זה הדיפרסיה שלו דיברה. אבל הוא בפנימיותו חלק אלוקם ממעל ממש. הפוך, אם אבא שלכם היה אומר אני רוצה להתאבד, הייתם נותנים לו חס ולא מתאבד? בשום פנים ואופן לא. זה שאתם לא קוברים אותו, זה אתם עושים באמת מה שהוא רצה. בפנימיות שלו יש לו ערך. מי נתן לו את הרגשה הזאת שהוא כישלון? זה הרוח שטות שלו. אדם צריך לעשות את המעשים ולא לתת לנפש הבעמית שלו להכניס לו אתה מזייף. הפוך, אם אני לא אעשה, אני אבגוד במה שאני באמת. וכאן אנחנו נקשרים לפורים. בפורים יש עניין להתחפש. למה? עם ישראל, גם שהם נהנו מסודתו של אותו רשע, גם שהם לפי דעות עבדו עבודה זרה, אף על פי כן שנה שלמה אומר אל תראה בעמדו במסירות נפש לא להרהר לעשות חלילה הפך הקדושה. זה מוכיח שבן אדם, גם שהוא נראה אחרת, בפנימיות שלו הוא טוב. ואומר המאור ושמש דבר נפלא. בחג הפורים אנחנו יודעים שיום הכיפורים זה כפורים, זה יום נעלה מאוד, שאור החוכמה, ספירת החוכמה מהירה, וזה נותן לנו את הכוח לשנות את הלבושים שלנו. למה אנחנו מתלבשים בלבושים אחרים, ששם יש לנו בפורים את הכוח לעשות ונהפוכו, לקחת גם את הלבושים, את המחשבה, דיבור ומעשה שהם לא בסדר, להפוך אותם לקדושה. אז שיהיה לכולנו חג פורים שמח, ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.